מאוזנים. מכניסים בלנס לחיים. שיחה זוגית על כוס קפה.
היי.
היי.
אנחנו מתחילים.
כן, זה התרגשות.
כן, אז ברוכים הבאים לפרק הראשון שלנו. אנחנו מתנצלים מראש אם יהיה בעיות טכניות. זו פעם ראשונה. אנחנו לומדים תוך כדי.
טוב, יאללה.
יאללה.
נתחיל. אז היום החלטנו לדבר על מינימליזם. כי זה ממש ממש חלק גדול בחיים שלנו, וזה נראה לנו כמו איזה בסיס כזה. נכון? תהיתי?
כן. מינימליזם זה מילה לועזית. בוא נהיה...
ברור.
כן. מגיע מהשורש בעצם מינימל. וזה משהו שהוא מדובר בארץ, אבל לא מספיק, ואני מניח שאם אנשים נחשפו לה, בעיקר זה הודות לנטפליקס, זה, יש סרט שקוראים לו The Minimalist, שני סרטים של דוקומנטרים של The Minimalist, מי שלא ראה זה גם מומלץ. ואני חושב שמה שאנחנו כן מכירים גם בארץ, זה הסוד הסדר היפני, מריה.
סוד הקסם היפני.
סוד הקסם היפני. אז... את רוצה להתחיל לעשות היכרות לזה? שאני אעשה היכרות לזה?
לא, כן, אתה תתחיל. אתה תתחיל ואני אמשיך אותך אחר כך.
אז יש דבר מבוסס כעיקרון בבודיזם, שמי שהפכו את זה לדבר קצת יותר מודרני, דמויות מוכרות כמו The Minimalist, ליאו פבוטה, אנחנו מכירים גם את Simple Families. הרעיון אומר... האם כל דבר מטריאליסטי, בעיקר, למרות שיש לזה עוד אופנים, יש לזה עוד אופנים, נכון? האם זה מוסיף לי ערך בחיים? ואנחנו מבינים שהחיים שלנו מלאים בדברים שגוזלים מאיתנו זמן, כוח ותשומת לב, ולכן אנחנו מרגישים הרבה פעמים...
עומס.
עומס, עייפות, טרודים. וברגע שאתה מוציא כל כך הרבה אלמנטים שאתה לא באמת צריך אותם בחיים, ונראה לי שלפרק הזה נתרכז בעיקר במטריאל, כי יהיה לנו עוד הרבה לדבר על זה. כן. גם בצד ה...
אתה רוצה לדבר על מה עשינו לפני שנה בבית? אולי? נתחיל בזה.
כן, אז... נראה לי קודם כל לפני שנדבר, נדבר על העיקרון, ואז נראה איך אנחנו יאללה. עשינו את זה. יאללה. אז ברמה עקרונית, מינימליסט, זה להסתכל על כל מה שיש לך בחיים, ולשאול את השאלה העמוקה, האם זה מוסיף לי ערך לחיים? האם הדבר הזה... מעבר לכך שאני נאחז בו, אם זה מבחינת הרגל, האם אני צריך באמת 14 זוגות נעליים, או האם אני באמת צריך את כל הספרים האלה, האם אני באמת צריך את כמות הבגדים האלה, הזאת שהוא... אני נזכר, היי, יש לי את הבגד הזה, שזה כבר סימן הגרוע הראשון.
או סתם דברים שיושבים במחסן, כן. ליום אחד ש...
ליום אחד ש... כן. הפחד הכי גדול שלנו, גדלנו עליו באמת עם סבא וסבתא, זאת אומרת, סבא וסבתא שלנו היו אוגרים בכמויות אדירות דברים שהם לא היו צריכים. סבתא שלי נפטרה לפני כמה שנים, וכשפינינו את המחסן, לא מחסן, את הבוידם שאצלה היה לה פתיליות שמדליקים עם נפט, שהשתמשו בו אולי לפני 20 שנה והיא לא נגעה בהם מאז.
איזה 20
שם,
יותר 20 שנה?
היה שם איזה שבעה כאלה. ולמה שומרים את זה? זה הצורך ההישרדותי. אני חושב שגם אחד הרעיונות שאומרים זה, ברגע שכל הצד ההישרדותי שלך מקבל את סיפוקו, זאת אומרת, יש לך אוכל, יש לך בגדים, יש לך מחסה, ואז השאלה היא מה. אז אני באמת קראתי לפני כמה זמן שזה מתבסס על צורך הישרדותי בריא, שהמוח אומר, תאגור עוד, כי אתה לא יודע מה יוליד היום. ופתאום אנחנו הגענו לתקופה הזאת המתועסת שבו אנחנו יכולים להשיג.
זה
פחות רלוונטי, אבל המוח שלנו עדיין לא הגיע למצב שהוא עומד בקצב הזה. ואז אני חושב שאחד הדברים שלנו השפיע על מה ששאלת, זה גם סוד הסדר.
סוד הקסם היפני.
סוד הקסם היפני, אני לא אזכור את זה. של מריה קונדו. כמובן שכל דבר שאנחנו נגיד פה, אנחנו נשתדל לשים לינקים.
כדי שתבינו,
אנחנו מדברים למקורות. אני אישית מאוד מושפעתי מהמינימליסט ומליאו פבוטה, שגם מוציא שניהם, כמובן לכל אחד יש ספרים ויש פודקאסט ויש סרט. אז מי שרוצה...
נשים להכל לינקים. מה שהתחברנו בסימפל פמיליז ובליאו פבוטה, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, זה שהם מדברים על מינימליזם עם משפחה, גם עם ילדים, כי בינינו זה הרבה יותר קשה כשיש ילדים. גם כי הם רוצים את הדברים שלהם, וצריך לפעמים להכניס אותם לתוך זה, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות, עם הגדולים לפחות, וגם כי אני מודה שלי קשה, אני רוצה לקנות להם הרבה דברים חמודים וקטנים, אז עובדים על זה. זה בעבודה.
את רוצה להגיד מה זה עשה בשבילך? בעצם
כן, אז אולי אני אדבר קצת על, על הספר שקראנו ומה עשינו בבית ונתקדם. טוב, אז לפני שנה וקצת, כשעברנו דירה, אתה זוכר שאמרתי לך שזה ספר ששמעתי עליו, שמגלגלים את כל הדברים במגירות וזה עושה סדר? אז באמת קראנו את סוד הקסם היפני, ובעצם ראינו שמה שהיא אמרה על הסדר בבית, כאילו הוא עשה לנו איזה, אנחנו אנשים בדרך כלל מסודרים, נקיים, בכל זאת, היא נתנה איזה רעיון מהפכני כזה של לסדר רוחבית את הבית. אם יש שני חדרי אמבטיה ושירותים, אז את הארונות שלהם לסדר, לסדר את הארונות שלהם ביחד, ולא כל אחד בנפרד, כי בעצם יש שם את אותם... את אותם דברים פחות או יותר, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, מסדרים את אותו דבר ואת אותו זבל שצריך לזרוק בעצם פעמיים. במקום לעבוד פעמיים, עושים את כל מה שדומה בפעם אחת. העניין הוא בעצם שכל מה שלא משתמשים בו יותר משנה, נכון?
לא, זה לא משנה, זה מה שלא מוסיף לך.
מה שאתה לא משתמש, מה שלא מוסיף, כן? אבל מה שאהבתי זה שצריך להגיד תודה. אם יש למשל סמלה שקניתי ואני לא משתמשת בה, אז אני מסתכלת עליה ואני מבינה שאני לא לובשת כי למשל גיליתי שהצבע לא ממש מחמיא לי, אז אני אומרת לה, אוקיי, קניתי אותך כדי להבין שזה לא הצבע שלי, תודה רבה. את לא סתם זורקים דברים. אחר כך תורמים או... אבל לכל דבר צריך להגיד תודה ולשחרר, לשחרר את זה.
וזה גם להבין שיש... הגבלה, כמת, אני, כי אני מניע שהרבה אנשים יכולים לשמוע כזה דבר ולהגיד, רגע, בסדר, אבל אני באמת אוהב את כל ה-20 זוגות נעליים שלי. או אני באמת אוהב את כל ה...
אם עושים את זה בתחום אחד, סבבה. אם מישהו עשה את כל הסדר הזה, אבל נעליים, זה ממש מוסיף ערך לחייו, סבבה, אז שיהיה הרבה נעליים. אני חושבת שהם גם אומרים את זה בסרט של המינימליסט, לא, שהם אני, לא דורשים לא להעיף הכל מהחיים.
זה לא
העניין
של מה הם אומרים, אבל אני מסכים מהרעיון שלא, לא צריך להעיף הכל מהחיים, אבל צריך שכל מה שיהיה לך יהיה לו ערך שהוא מוסיף לך משהו מעבר להגרנות. כאילו, בוא נגיד ככה, מה קורה לרוב האנשים בבלק פריידיי? בבלק פריידיי בדרך כלל מה שקורה זה, יש מבצע, בוא נראה מה אנחנו יכולים עכשיו לנצל, וזה לא עובד הפוך של... יש לי משהו שאני חייב לקנות אותו, איזשהו מוצר שחסר לי בבית.
וואי, איזה מזל שבלק פריידיי.
איזה מזל שבלק פריידיי, כי עכשיו זה עכשיו יוזיל. אבל הרוב הגדול אומר, רגע, אבל יש מבצע, את זוכרת את הפעם האישה, אנחנו לקנות לחם. ואמרו לנו,
שיש מבצע
לעוד לחם. יש מבצע על 3, אבל אמרתי, אני לא צריך, אבל יש מבצע. אמרתי, אבל זה לא יאכל.
סתם יהיה במקפיא.
זה סתם יהיה במקפיא. אז אמרו, אז שסתם יהיה, אם תצטרך יום אחד. ואני חושב שזה הבעיה הכי קריטית כאן. יום אחד, אם נצטרך.
אם נצטרך, נקנה.
אם נצטרך, לא. כן, אם נצטרך, אני אומר,
לא, אני אומרת, אז התשובה שלי, זה בסדר, אם באמת נצטרך, אז נחזור לקנה.
כן, אז זה מה שהיא אומרת שם, שבעצם ברגע שאתה נפטר ממשהו, ואתה מחכה כמה זמן, אתה אומר, וואו, זה היה טעות להיפטר מזה, אז אומרת, אז תקנה את זה. אבל, וכמובן, אנחנו לא אומרים להעביר דברים יקרי ערך מאוד, אלא באמת לראות אם הדבר הזה מוסיף ערך. הדבר שאני
אהבתי... דברים סנטימנטליים זה נראה לי משהו אחר. לפעם אחרת.
זה משהו אחר. יש שני דרכים כעיקרון שניגשים באיך לטפל בעצם בתהליך הזה של להיות מינימליסט. זה אחד זה לדעת להגיד תודה לדברים שלך, ושתיים זה לא לקנות מה שאתה לא צריך, שזה שני דברים שונים. אז בוא נדבר נגיד עכשיו לפחות על החלק הראשון שהם חילקו את זה שם, שני צדדים שאני מאוד אהבתי. אחד אמר, האם כל דבר מוסיף לי ערך? וככה הוא הוציא 70% מהדברים שלו בבית. וחבר שלו פשוט ארז את כל הבית, כאילו הוא עובר דירה.
כן, ורק הוציא את מה שהוא צריך.
רק הוציא מה שהוא צריך למשך אותם שבועיים, חודש, חודשיים, שלוש, ואז הוא פשוט הבין מה באמת הוא לא צריך בחיים. עכשיו, אני לא חושב שאם מישהו ייכנס לבית שלנו יגיד, וואו, אלה בטח מינימליסטים.
לא.
לא. מה הם יגידו?
שמסודר אצלנו. באמת קל לסדר, אגב, כשאין הרבה דברים. זה חלק מהפלוסים.
האם יש משהו שאנחנו אהבנו שאת אומרת, וואו, זה היה טעות?
לא.
אין כזה דבר.
לא. אולי יגיע עוד כזה. אנחנו כל הזמן עושים פה, מוציאים דברים. זה לא להאמין כמה אפשר להוציא מבית. לא שיינו, לא שיהיה לנו הרבה דברים, אבל כל הזמן יש דברים.
יש איזשהו מאמר שאני מקווה שנמצא אותו, פסיכולוגיה לגבי שמדבר כמה ילדים משחקים עם המשחקים שאנחנו קונים להם, הם גילו ש...
משחקים קרטונים של נעליים וביצים.
בדיוק. ובעצם אנחנו הרבה פעמים ראיתי שאנשים אוהבים לקנות משחקים בשביל להרגיש, נתתי לילד, עכשיו אני יכול לסמן וי שאני רואה טוב. או אני בתוך השבוע מסודר, ובעצם הילד צריך הרבה הרבה פחות, והוא צריך יותר את היחס מאשר המשחק הזה שאתה שם מולו. אז אחד מהאתגרים שהם עשו עם משפחות ועם ילדים, את זוכרת אותם? אז,
מה? לא, תזכיר
לי. אז בסימפל פמיליז, שגם שם נשים לינק, הם דיברו על זה שכדאי לקחת הילדים להיות חלק מהתהליך הזה, להושיב אותם מול כל המשחקים ולשאול אותם ולהגיד להם, תקשיבו.
לא כל, כי זה נורא מציף.
לא, אבל לפי נושאים. כן. זה משנה זוכר. נגיד, אנחנו רואים עכשיו את כל הפאזלים. עכשיו את כל המשחקי, כל הבובות, action figures. ואחד הדברים שאמרה, אוקיי, אנחנו רוצים להביא הלאה לכאלה שאין להם. מה פחות? ואני חושב שעם הילדים שלנו זה עבד ממש יפה. זאת אומרת, כן. הם מאוד יוכלו להגיד, אני רוצה להגיד לזה תודה, אני חושב שזה הייתי רוצה לתרום. ואז הילד גם מאוד מאוד מעריך את מה שיש לו.
נכון, מעריך את מה שיש לו, וגם יודע להעביר הלאה, לשחרר מתוך זה שנותנים לאחרים, או לפנות מקום לדברים אחרים. גדלתי, לא הכל צריך להמשיך ולשמור ולשמור עד שאין מקום, ואז הולכים לקנות עוד ארון, במקום לפנות מקום בארון שיש.
כן, אז זה אחד הרעיונות של גם מינימליזם, זה לראות מה אתה יכול לעבוד עם מה שיש לך. שאני חושב שלנו זה היה דווקא מאוד מעניין שאמרנו, רגע, אנחנו בתקופת קורונה, אי אפשר לצאת לעשות קניות, היינו בהרבה מאוד סגרים, בוא נמצא פתרונות מאוד יצירתיים, ומצאנו הרבה מאוד דברים. ומה שקורה בתהליך הזה גם, זה שבעצם גילינו שיש לנו ערכים אחרים, דברים שיותר חשובים לנו, מאשר פתאום גילינו...
מה למשל? כאילו, תן לי דוגמה למה זה גילינו ערכים.
אני הבנתי שנגינה משחק אצלי פחות מקום כמו שחשבתי, ודווקא גיליתי שהגינון תופס אצלי יותר עניין, גם אם זה אפילו גינון ביתי. וספרים מסוימים, אני אומר, הז'אנר הזה, למרות שהוא מהילדות, ולמרות שקיבלתי אותו מהסבא, ולמרות שכל מיני דברים, זה לא באמת משהו ש... בגיל שלי זה כבר מעניין, אלא אני עברתי הלאה לנושאים אחרים, ולכן אני צריך להגיד את הדבר הזה, תודה, והמתי אני כבר, זה כל כך עבד יפה, שאני אפילו לא זוכר על מה ויתרתי, אני רק יודע שהרבה יותר הוא קל לי. זאת אומרת, זה זמן גם להחליט מה באמת, במה אתה רוצה להשקיע את מרב הזמן והכסף שלך, ומינימליזם זה לא לוותר על להיות נזיר ולא לקנות שום דבר, אלא זה פשוט...
פשוט להגיד כן לדברים חדשים, אחרים... מצומצמים יותר כדי לתת לכל דבר יותר מקום, אני חושבת.
איך את חושבת שהמשפחה שלך קיבלה את זה? איך המשפחה, איך אנשים מסביב, משפחה וחברים מקבלים אדם שאומר, אני נהיה מינימליסט?
אני חושבת שזה לא כל כך עדיין מוכר בשם. צריך להסביר שזה לא קמצנות, צריך להסביר שזה לא... לא יודעת, נראה לי שהכי קשה זה עם מתנות.
נכון.
שאנשים רוצים לקנות מתנה, ואתה רוצה להגיד, אני לא צריך כרגע מתנות, אל תכניסו לי עוד דברים שבפעם הבאה שאני אעשה סדר, אני אוציא חבל.
יש אנשים שאוהבים לקנות לילדים מראש מתנות, בגדים, מידות גדולות מראש, שכשיגיע היום, זה יהיה לילד שלך, מה אתה דואג? ואנחנו אומרים, בסדר, כשיגיע הגיל, נקנה לו. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לאגור בגדים,
נכון, לא. הדבר הכי שאני כן שמרתי...
זה היפים ביותר.
כן, זה דברים שאני באמת, כאילו, אין.
אבל זה כי זה מוסיף לך ערך.
נכון, אבל זה הדברים בודדים. אבל באמת, יש דברים ששמרתי. ואני מודה, אני בעבודה. זה לא בא לי בקלות עם הילדים. עם עצמי יותר קל לי. עם הילדים זה לא כל כך פשוט.
כן, זה עוד לוקח זמן. אני יכול להגיד שמתוך, נגיד, 60 דברים שאני, היו לי, שלי, היו שייכים לי, הורדתי אותם ל-15 בערך.
לא, תסביר מה זה 60 דברים שהיו לי.
אוקיי, אז זה יכול להיגמר. אוקיי, אז מה שעשיתי זה פשוט לקחתי את כל הדברים שיש לי. הוצאתי את כל החולצות, כל המכנסיים, כל הלבנים, שעון, ספרים, פלאפון, כל דבר שאני נכנס תחת הגדור.
שמוגדר ממש שלך, כאילו, בבית.
בדיוק, בבית.
לא כללי כזה.
נכון.
פיזרת על המיטה.
פיזרתי על המיטה את הכל, ואז מה שגורם כשעושים את זה, זה אנשים חוטפים שוק, אומרים, וואו.
כל זה שלי.
כל זה שלי, ובאמת אני צריך כזאת כמות, ובאמת היא, מי שקורא את הספר של קולמר, היא רואה שזה מה שהיא עושה עם כל משפחה,
היא בעצם... צודק יסם היפני, אתה מדבר.
נכון, בעצם היא זה מה שהיא עושה, היא אומרת, אתם עובדים מוחפי, אתם מוצאים את כל הבגדים בבית, ואתם שמים את הכל.
ואתם מקבלים אליהם, זה כל
הבגדים. שצריך לומר, זה לא רק של אותה עונה, זה כל העונות, זה גם מעילים.
כן, כל מה ששייך לאותו בן אדם בבית.
ואז בעצם אתה חוטף את השוק. ואתה אומר, וואו, האם אני באמת צריך את כל זה? וזה הגיע למצב שאני יכול להוריד כמות אדירה של דברים, וזה מרגיש נהדר. ועכשיו אני גם לא רץ לקנות דברים. שהאמת היא, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, אחד הדברים שגם נחמד לעשות, זה האם אנחנו באמת כשיש אירועים כמו ימי הולדת, או ימי נישואים, או איזשהו אירוע מיוחד.
אתה פותח פה נושא אחר חלוטין.
לא, אבל זה כן מתקשר לזה, שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו לא צריכים לקנות דברים, אנחנו רוצים לקנות חוויות. אין באמת ערך לקנות עכשיו כל מיני דברים
שסדר. כן, לקנות לילדה בובה שעוד שעוד שבועיים תישבר, ועוד שנה נזרוק.
כן, כי אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, לא רק על ילדים.
בוא נדבר על זה, אבל בהזדמנות בהרחבה, כאילו. כן,
אבל זה כן מעלה את הנקודה שאני כן הייתי רוצה לומר, שזה יש כאן תרבות של שדרוג. לא כאן ישראל, כאן בעולם, כאן בעולם המערבי, שיש לנו שפע כזה, יש את התרבות של השדרוג, שברגע שקנית את האייפון החדש, אחרי 3 חודשים, זה כבר לא מעניין אותך. אותו דבר עם הרכב שלך.
כן, ההתרגשות
שלו, ההתרגשות. ואז מה שקורה זה שאחד הסיבות שאנחנו כל כך, כל כך מקובעים על קניות כל הזמן, זה כי זה גורם לנו לריגוש מסוים, לשמחה מסוימת, ויש להם, למינימליסט יש איזושהי אמרה מאוד יפה, love people use things because the other way doesn't work. ובעצם זה לתרגם, תאהב אנשים, תשתמש בדברים כהפוך.
ולא הפוך. כהפוך לא עובד.
לא עובד. ואני חושב שהרבה פעמים פספסנו את זה, כי אנחנו מגדירים את האהבה שלנו לאדם שנמצא לידינו לפי, וואו, איזה מתנה הוא קנה לי. ולא מה הוא עשה בשבילי. ואני חושב שהרעיון של מינימליזם זה גם להבין, הפכנו להיות, יש גם דיון אם היינו אנחנו לא חומרנים מספיק או חומריים מספיק, אבל אנחנו נותנים יותר מדי ערך לדברים שיש סביבנו, לפי זה אנחנו קובעים את מידת האושר שלנו, איזה רכב יש לנו, איזה פלאפון יש לנו, איזה בית יש לנו, ובעצם אנחנו נהנים איזו תקופה מאוד מוגבלת, עד שאנחנו עוברים לדבר הבא בתור, ואז אנשים לא מצליחים להבין למה אין סיפוק. והאמת היא צריך לומר שהאנשים שמדברים אלה אנשים שהיו במקום מאוד מכובד מבחינה תעסוקתית וכלכלית. אלה לא מדובר באנשים שהגיעו מעוני.
לא, הגיעו מעוני.
לא, הכוונה שהם לא...
בילדות.
בילדות, אבל הם היו אנשי קריירה עם...
כן, מאוד מצליחים.
שש ספרות, משכורת ו...
מינימליזם מבחירה, לא מתוך חוסר.
בדיוק, וזה מה שמביא דווקא לאנשים לומר... אם ככה אני רואה שאנחנו מגיעים לסוף, כי אנחנו לא רוצים לעבור את הזמן, אבל אם אני אצטט את ג'ים קרי, שאמר, אני מקווה שכולם יהיו עשירים ומצליחים, כדי שהם יבינו שזה לא מה שחשוב. כאילו, הוא אומר, אני שאני נמצא שאני יכול להגיד לכם, זה שטויות. אז יש לך את הדירה, אז יש לך את הכל. זה לא מה שביא לך את האושר.
מסכימה, לגמרי. טוב. יאללה, 19 דקות, אמרנו שפרק יהיה גג 20 דקות, כדי שיהיה נוח להקשיב, נכון?
נכון, אז אנחנו נשים את הלינקים, וזה היה פתיחה בנושא המינימליזם, איזשהו סוג של מבוא.
כן, פעם הבאה נדבר על משהו אחר,
נדבר על כל
מיני נושאים, נחזור על זה בהזדמנות, אני חושבת.
כן.
טוב, תודה רבה.
אז תודה רבה. זה היה ממש ממש כיף.
בשביל פעם ראשונה, חבל לזמן.
כן. להתראה בפרק הבא.